חדשות כל חי, השעה 7. שלום רב, בוקר טוב, היום יום שני, י"ד בכסלו תשפ"א, 30 בנובמבר 2020, באולפן אריאל שרפר. קבינט הקורונה צפוי להתכנס השבוע לדיון שמועדו המדויק טרם נקבע ויעסוק בין היתר בהגבלות בימי החנוכה כדי למנוע התקהלויות אסורות לנוכח מגמת העלייה האיטית בתחלואה בקורונה. כלי תקשורת שונים טענו כי בדיון תיבחן אפשרות לסגר חלקי או מעבר או איסור מעבר בין ערים, אך פרויקטור הקורונה הפרופסור אשיבי רמש כי ההגבלות העתידיות לא תהיינה כבעבר מרצון להקטין את הפגיעה במשק ובחינוך ככל שניתן. בהתערבותו של מנכ״ל משרד הבריאות הפרופסור לוי הושגה הסכמה שתאפשר לממונה הקורונה במגזר הערבי איימן סיף להמשיך בתפקידו אחרי שאיים להתפטר בשל מחלוקת עם פרויקטור הקורונה אש. בפגישה משולשת הוחלט להתמקד בבעיות הבריאות העיקריות הגורמות לעלייה בתחלואה ביישובים ערבים. מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת, הפרופסור סלמן זרקה, התייחס אמש בפורום רופאי בריאות הציבור להיעדר מתווה חתונות וטען כי הדבר מוביל להתקהלויות בלתי חוקיות ביישובים ערבים והכנס הכספי על כך רק מעודד את הרחבת התופעה האסורה. דברי מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת, מהם הביא כתבנו צבי טסלר. נציגי אגף הטכנולוגיות במשרד הבריאות מעריכים כי קיימת אפשרות לחסן כ-150 אזרחים ישראלים נגד קורונה עד סוף החודש הבא, וזאת בניגוד להערכה מוקדמת של שר הבריאות, ולפי החיסונים בארץ יחלו רק באמצע שנת 2021. בדיון הראשון של הוועדה לבחינת חיסוני קורונה בישראל הסכימו רוב המשתתפים כי הצוותים הרפואיים צריכים להתחסן תחילה, ועוד הוסכם לפנות לחברות המייצרות חיסונים לקבלת מידע נוסף ולעידוד השקעה בהסברה. בתוך כך ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון ספג ביקורת בזירה הבינלאומית ביממה האחרונה כשהודיע על תחילת חיסונים נגד קורונה כבר בשבוע הבא בבריטניה, למרות שרוב מנות החיסון שהוכחו כיעילות טרם קיבלו אישור רשמי של מנהלי תרופות מוסמכים כדוגמת ה-FDA האמריקני. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר אמש העברת כספי מיסים לרשות הפלסטינית בסך של כ2.5 מיליארד שקלים. עם זאת, בנוסף, החליט הקבינט לקצץ כ600 מיליון שקלים נוספים מכספי המיסים שגבתה ישראל עבור הרשות, וזאת בשל המשך מדיניותם של הפלסטינים להעביר כספי תמיכה בטרור למשפחות מחבלים ואסירים ביטחוניים הכלואים בישראל. ירדן ואיחוד האמירויות פרסמו אמש הודעות גינוי רשמיות לחיסולו של מדען בכיר בתוכנית הגרעין האיראנית וקראו לשמור על איפוק ויציבות אזורית. יועצו הבכיר של הנשיא טראמפ, חתנו ג'רד קושנר, צפוי לבקר במהלך השבוע בסעודיה ובקטר בניסיון לגבש הצעת פשרה בסכסוך הממושך בין המדינות ובמסגרת המשך מאמצי הממשל בוושינגטון לקדם הסכמי שלום נוספים בין ישראל לשכנותיה הערביות. כלי תקשורת זרים טענו כי קושנר צפוי לבקש מיורש העצר הסעודי בן סלמן לאפשר למטוסים ישראלים מעבר מהיר במרחב האווירי הסעודי בטיסתם מזרחה. הנשיא הנבחר ביידן צפוי להשתתף ביממה הקרובה בתדרוך המודיעין היומי שמקבל הנשיא מראשי ארגוני הביון בארצות הברית. הוא ממשיך להרכיב את ממשלו לאחר שהשיג אישור מחודש לניצחונו בוויסקונסין בתום ספירה מחודשת של הקולות. למרות המתיחות בין השניים מאז יום הבחירות, החל הלילה הנשיא טראמפ החלמה מהירה לביידן שנקע את רגלו והזדקק לטיפול רפואי שלא ימנע את המשך הליכתו לעבר הבית הלבן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית, מיד.
בחסות, רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר משעות אחר הצהריים יתכנו גשמים מקומיים לפרקים וקיים חשש קל משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.
בחסות, רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
זמני ההלכה להיום, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-8:54, סוף זמן תפילה לשיטת הגר"א ב-9:45, שקיעת ההחמה ב-4:39, הדף היומי בתלמוד הבבלי, פסחים דף ט', והדף היומי בתלמוד הירושלמי, חגיגה דף י"ט. ועד כאן חדשות כל חי.
מתוך דברי הגאון מווילנה על פרשת השבוע, פרשת וישלח. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כמו ההבדל בין התובע חוב לבין השואל מתנה, שהתובע חוב יכול לתבוע כל זמן שעדיין לא נפרע החוב כולו, וכאשר קיבל הכל, לא יוכל עוד לתבוע מן הלווה מאומה, לפי שכבר קיבל את שלו. בעוד שמקבל המתנה, שגם מתחילה לא נתן לו הנותן אלא נדבה וחסד, אין לו הפסק ואין לו סוף. כן, דין האדם השואל חסד ורחמים מקונו. אילו היו הטובות הראשונות שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא, על דרך הגמול והשכר על המעשים הטובים, היה מקום לדאוג שיבוא יום, ושכר מעשינו יהיה נאכל כולו, ושוב לא יהיה לנו פתחון פה לבקש כלום, הואיל ואין בנו מעשים. אבל הלא כל מה שניתן לנו, בחסד וברחמים ניתן. אשר על כן אנחנו אומרים בתפילת נשמת, עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך. ואם כן, אל תיצ'יינו השם אלוקינו לנצח. וכך היה חשבונו של יעקב אבינו, עם השם יתברך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כלומר, הלא הייתי קטן בזכות מלהשיג את כל הטובות שהשגתי עד הנה, ואם כן, הצילני נא גם אתה מיד אחי, מיד אסב, אף על פי שאין בי מעשים.
עדיינו עזרי לרחמך ולא יעזוביני חסודיך עדיינו עדיינו עזרי לרחמך ולא יעזוביני חסודיך עזרי נרחמך ולא יעזוביני חסודיך עדיינו עדיינו עזרי נרחמך ולא יעזוביני חסודיך שייני השם אלוהיקייני לול נצחת תנאי ויעברתי שייני ויעלת עזבייני ולוז מכני ישתלאי אוי אוי ויעברתי שייני השם אלוהיקייני לול נצחת תנאי ויעברתי שייני ויעלת עזבייני ולוז מכני ישתלאי Thank you. gleit aus dem Meer, Mami, schrei dich, schrei. Adainu, adainu, azurini, rachamechu. Velo yazurini, chasudechu. Shaini Hashem Elokeinu Lunetzach Tat Elai V'yahvalti Shaini V'yaltaz V'ayni V'aloz Michni Yishtalai Oy Oy V'yahvalti Shaini Hashem Elokeinu Lunetzach Tat Elai V'yahvalti Shaini V'yaltaz V'ayni V'aloz Michni Yishtalai
עדנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך ואל תתשיינו השם אלוקינו לנצח. ישראל ורדיגר, שלום לכם, בוקר טוב, יום שני י' בכסלב, תשפ"א, 30 בנובמבר 2020, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי ועם הכותרות, החיסול של הבכיר האיראני ממשיך להסיק את ישראל, את מדינות ערב וגם את ארצות הברית. המתח בין כחול לבן לליכוד נמשך ונתוני הקורונה בעיקר בחברה הערבית בעלייה. אנחנו פותחים במה שמסתמן כמחדל או כישלון פיילוט הקניונים, עם הפתיחה החלקית של הקניונים וגם בהרחבת הפתיחה של מערכת החינוך. ואחרי כמה ימים שבהם מספר הנדבקים מוסיף לטפס, ראש הממשלה מטריע אתמול, אנחנו נמצאים במגמה מסוכנת. במקביל ממשיכים הישראלים להסתער על מרכזי הקניות, התורים הארוכים מבשרים שפיילוט הקניונים שהחל רק ביום שישי עומד בסימן שאלה, אומרים שימיו ספורים. ועדת החוקה תתכנס היום כדי לדון בעתיד הפיילוט הזה. ראש הממשלה אמר אתמול בפתח ישיבת הממשלה, אנחנו כל הזמן בוחנים את הנתונים ואת ההקלות שביצענו. בימים האחרונים אנחנו רואים עלייה ברורה בתחלואה, אם יהיה צורך נעצור את המשך ההקלות וגם נהדק את אלה שכבר נתנו. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי למנוע החרפה של המצב. מצבנו טוב ביחס למדינות ה-OECD, אבל אנחנו בסכנה שלא נשמור על זה אם לא נפעל מיד. על פי משרד הבריאות, מקדם ההדבקה הכללי עלה על 1.16, במגזר הערבי הוא עומד על 1.18, במגזר החרדי על 0.96, בלבד, הוא הנמוך ביותר, ובמגזר הכללי על 1.12. בסוף השבוע בלבד הובחנו כ-1,600 מאומתים חדשים,
שיעור החיובים היה 3.3% מהבדיקות, ולמרות העלייה בתחלואה, ישראלים רבים פוקדים את מרכזי הקניות, גם אתמול עבדו 15 קניונים בהתאם לפיילוט של משרד האוצר, משרד הכלכלה ומשרד הבריאות, אבל הפעם זה נעשה תחת עננה כבדה לגבי המשך הפעלתן של החנויות. בעקבות העומסים והתורים הארוכים סביב מחירות הבלק פריידיי, הוזמנו מפעילי הקניונים לשימוע מול הגורמים הרלוונטיים. בעלי הקניונים טוענים מצידם שהם בכלל לא עברו על ההנחיות וכי התפוסה הייתה מתחת למה שמותר להם בפועל. עם זאת, בענף הודו כי ייתכן שזאת הייתה טעות לפתוח דווקא ביום המבצעים החם ביותר בשנה, מה שהוביל לנהירה לחנויות. שחר טורג'מן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר, האופנה והסדה, אמר אתמול, הפיילוט היחיד שצריך לצאת לפועל הוא פתיחה מיידית של כל המסחר בארץ, למעט ערים אדומות. הגבלה של 15 קניונים בלבד יוצרת עומסים ולא מפזרת אותם. אין פה שום הבנה של המציאות. אנחנו דורשים משר הבריאות שיעשה את עבודתו, יורה על הרחבת הפיילוט, יפתח את כל הקניונים, יבטל את מגבלת 10 קונים לחנות, מה שמחמיר את המצב בשטח. אתמול ההצעה שהוצאה בשימוע היא להגדיל את מספר הקניונים בכל את מספר הקונים בכל חנות, ומנגד לצמצם את מספר השוהים בכל קניון בו זמנית. במקביל לצעדים האלה, נציגי הקניונים התחייבו כי יוכלו להשליט סדר במקום באמצעות מאות מצלמות ברחבי הקניונים, לצד תגבור הסדרנים והפקחים. אנחנו תקווה שמקבלי ההחלטות במשרד הבריאות יסכימו לשדרוג המתווה כדי שנוכל להמשיך לעבוד, אומרים שמה. שרית רוזנבלום כותבת על יום שישי השחור, קשה היה שלא לשפשף בתדהמה את העיניים מול תמונות ההסתערות ההמונית על החנויות בבלק פריידיי, מה שלא עשו חגים, ימי הולדת ואירועים משפחתיים, עשה יום מחירות אחד שיזכיר לכולנו איך היינו פעם לפני הקורונה. אבל יום שישי השחור ישכיח מאיתנו לא רק את המשבר הכלכלי שמרחף עלינו, אלא גם את כל כללי הזהירות. מראות הקונים הממתינים בתורים הצפופים הוכיח פעם נוספת שהציבור בישראל עדיין לא יפנים את חומרת המצב. סגרים, מגבלות חברתיות, מאות אלפי משפחות שצנחו באחת אל מתחת לקו העוני, לא הספיקו, מתברר, לשכנע אותנו שאם לא נשנה את התנהגותנו, לא נוכל לחזור לשגרת חיינו בעתיד הקרוב. עם ישראל מחר ביום שישי את הבריאות שלו, בלי לחשוב פעמיים, עבור מסך פלזמה או בגד בהנחה. הגרלת הקניונים שנערכה ברגע האחרון במטרה לקבוע אלו מהם יקבלו אישור המראה לטיסת ניסוי בהדבקה קבוצתית, הייתה מגוחכת כמעט כמו ההודעה המבועלת של משרד הבריאות, שהמשרד ישקול מחדש את המשך פתיחתם של הקניונים. יש לקוות שכמה שפחות מפוקדי הקניונים שעלו בגורל, הגרילו על הדרך גם את הקורונה. הניסיון הכואב מלמד שכל מי שחגג ביום שישי את השגרה, ייאלץ מהר מאוד להיזכר עד כמה אנחנו רחוקים ממנה. בערבוביה החפוזה שנוצרה בין עיקר לטפל, בין פתיחת מערכת החינוך לפתיחת הקניונים והמלונות, עבדה לחלוטין היכולת שלנו לשמור את התחלואה על אש קטנה. במקום להגדיר באומץ את סדר העדיפויות הלאומי, ולנסות לשמר את מה שחשוב לנו באמת, אנחנו שוב מאמרים על כל הקופה, בלי שום הבחנה. בהיעדר שפעת יש תחושה מתעתעת של הקלה, אבל צריך לזכור שהחורף רק מתחיל. קשה להעריך בשלב הזה איך תראה התחלואה שלו, ולכן חייבים לשמור על שולי ביטחון רחבים, להיעט מאוד בהסרת המגבלות, להטיל סגרים אמיתיים על אזורים אדומים, ולהגביר דרמטית את האכיפה. בנוסף, מוכרחים לבצע בהקדם עשרות אלפי בדיקות סקר ביום, כתנאי לפתיחת השירותים השונים. רק כך ניתן יהיה לעצור ביעילות את התפשטות התחלואה, ולפתוח בבטחה ענפים נוספים. טוב, כל העניינים האלה הם לאנשי המקצוע, למשרד הבריאות, לאפידמיולוגים, אבל מה שנוגע אלינו, לעם ישראל, שוב ושוב היא מזכירה אותו במאמר, זה הזהירות שמחויבת מאיתנו, זה המינימום וגם המקסימום, להקפיד על ריחוק חברתי ועל מסכה, ואם כולנו היינו מקפידים על כך, אז כנראה שכבר מזמן המצב היה נראה אחרת, החנויות היו פתוחות, כמובן בתי הספר ובתי הכנסת, אבל מה לעשות שיש אנשים שלא לוקחים את האחריות האישית הזאת, את המינימום שנדרש מהם, וממילא המצב נראה כמו שנראה לצערנו. טוב, עכשיו 7:20, כמעט 7:21, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה, למה הסיפור של יונתן פולארד הוא סיפור של הציבור הדתי בלבד?
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
כן נגיף, לא נגיף.
את החלונות בבית הכנסת לא נגיף.
נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי. 03-509-7000.
חדש מיופלה, יוגורט ביו, ה-90 קלוריות לגביה, שזיף מיובש וטוט עם שיבולת שואל. יופלה, תפרגנו לעצמכם משהו טוב. למהדרין יש תנובה.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי אשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל. המשרד לביטחון הפנים.
יש חסד. מובילים במחיר. מובילים במגוון. מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מה תבחרו בין הפרסים? מסקרן. מצטרפים עד יום שלישי, תדווה וחסלב, להגרלה של עלי שיח על דופלקס חלומי. ונכנסים חינם להגרלת בונוס שתסדר לכם שלושה פרסים יקרי ערך לבחירה. חייגו עכשיו כוכבית 4574. כוכבית 4574.
עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו מהפסקת הפרסומות, עכשיו 7:24, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. עכשיו לסיפור של יונתן פולארד, השחרור שלו ו-35 השנים שקדמו לשחרור. אופרה לקס כותבת בעיתון בשבע על נקודה מעניינת ומתסכלת. קצת אחרי הבדלה וקיפול מפת השבת, כשהדלקנו את הסלולרים, והתחברנו לחדשות, נמתח חיוך רחב על הפנים, והלב פרפר בהתרגשות. זה קרה, במוצאי השבת שעברה, הדבר שפיללנו לו במשך שנים, שלא עסקנו בו מעל דפי העיתון כדי חלילה לא לקלקל, קם ונהיה. אוסרו המגבלות מעל יונתן פולארד. סוף סוף, אחרי 35 שנה, הסוכן הישראלי יצא לחופשי. הפעם מדובר בחופש אמיתי, בלי להיות מוגבל, בשעות שבהן מותר לו להסתובב בחוץ, בלי להתייצב בתחנת המשטרה פעמיים בשבוע, בלי להיות מצומצם לגבולות השכונה. ביום ראשון בערב, למחרת, גזרה אסתר פולארד מהאיש שלמענו היא נלחמה שנים ארוכות את האזיק האלקטרוני, וזהו, תם התקופה. כמעט, כמעט, כי איש לא באמת יכול למחוק את מה שהיה, את הפניית העורף של מדינת ישראל, את זריקתו של פולארד מהשגרירות בניו יורק, את שיתוף הפעולה מאחורי גבו עם ארצות הברית שהבטיחה עסקת טיעון תמורת הודעה, אבל חזרה בה שכבר היה מאוחר מדי, את העונש הבלתי פרופורציונלי לחטא ואת הרמת השקרים, מסעיות של בדיות ועלילות שהועמסו על כתפיים צרות של איש אחד. פניו של פולארד הושחרו בצבעים עזים, ובישראל שיתפו פעולה עם האשמות החמורות כדי להימלט מהפשלה שעשו מול הידידה הגדולה והקובעת. בתחילת הדרך, מתי מעט חשבו שהוא גיבור ושצריך לפעול למענו בנחישות. אבל לאט לאט האמת הלכה ועשתה לה כנפיים. את השדולה הלכה ועשתה לה כנפיים, כלומר נעלמה, כן? לא הופצה יותר, אלא להפך. את השדולה הראשונה לשחרורו של פולארד בכנסת הקימו שתי חקיות חילוניות, גאולה כהן ממפלגת התחייה ועדנה סולודר ממפלגת העבודה. אבל נדמה שמאז העניין הפך לסיפור של הציונות הדתית, מקסימום של הימין החילוני. לפני שנים היו אלה כמה משוגעים לדבר, ציונים דתיים נלהבים, בעיקר צעירים, שציירו על בריסטולים וקראו לתוך מגפונים, לא כדי שראש הממשלה ילך הביתה או כדי לעשות רעש לשכנים, אלא במטרה לנסות להביא בהכרה בפולארד ובפועלו לקיצור עונשו ולבסוף להסרת המגבלות ממנו. במוצאי שבת שעברה, כשהלב לא הצליח להירגע, הסתכלתי סביב במרחב הווירטואלי וראיתי הרבה מאוד אנשים שמרגישים הקלה, שמברכים את אסתר ויונתן, שכבר תופסים מקום בעמידה לקבלת הפנים בשדה התעופה, בכפוף להנחיות כמובן, אבל במבט שני הבנתי שיש כאן רק צד אחד שיוצא מגדרו, צד אחד שמרגיש הקלה, שמרגיש שנעשה כאן צדק. נכון, באולפנים חגגו את ההחלטה, ישנם עיתונאים שסייעו להילחם את מלחמתו של פולארד לאורך השנים, והם לא משתייכים לא למחנה הדתי ולא למחנה הימין. אבל ברמת הרשתות החברתיות הייתה דיכוטומיה ברורה, חלוקה נחרצת. החוגגים, המתרגשים והמברכים ממוקמים בצד הימני של המפה הפוליטית, האדישים, שלא לומר המלכלכים, ממוקמים בצדה השני. החוקר תומר פרסי קוטן שפולארד פגע ביחסי ארצות הברית וישראל, שהוא ביקש למכור מידע לפקיסטן והוא בכלל לא פטריוט ישראלי. ראש הממשלה והאסיר לשעבר אהוד אולמרט הודיע שפולארד הזיק ליחסי ישראל ארצות הברית ועדיף שישאר שם כי אין לו בשביל מה לעלות לארץ. ניר גונטאז' כתב בעיתון לאנשים חושבים שפולארד אולי עזר לעם ישראל אבל הוא בעצם בוגד. הפרשן הוותיק נחום ברנע הצטרף לחגיגה בקביעה שפולארד אינו שר הגיבורת נילי וגם שהפרק המביך הזה יסתיים עכשיו. מנגד קיבלו בני הזוג פולארד הזמנות נדיבות גם מהיישוב בית אל וגם מהמועצה האזורית בנימין, נראה שלמענם יוותרו שם גם על ועדת הקבלה. ברמת הפוליטיקאים, התמונה לא הייתה שונה בהרבה, כותבת אופרה לקס, ראש הממשלה ברך אותו, כך גם השר יולי אדלשטיין, השר הרב רפי פרץ, הח"כים בצלאל סמוטריץ', קטי שטרית, ניר ברקת, נפתלי בנט, אריאל קלנר ועוד כמה ח"כים, כולם דיברו גם על החוב העמוק, שמדינת ישראל חייבת לו. לצידם ברכו גם ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ, השר צביקה האוזר שגם פעל למענו, השר אמיר פרץ, שרת הקליטה פנינה תמנו שטה שכבר הבטיחה סיוע לעולים החדשים, אבל זהו בערך, כן? מתוך 120 ח"כים. מי לא מצא זמן להתייחס? לא השר איציק שמולי, גם לא חבר הכנסת יאיר גולן, אפילו לא חברי הכנסת אביגדור ליברמן ומרב מיכאלי, שהקפידו לברך את דני עבדיה על ההישג שלו ב-NBA, אבל לא את פולארד. איך זה קרה? איך הפכו יונתן ואסתר פולארד לנושא שקרוב לליבו של מגזר אחד? זה לא ברור, הרי הוא לא העביר ידיעות מנצי האמריקני למועצת ישע. הוא גם לא פעל כדי לשבש את פעולות הלוויין האמריקני שעוקב אחרי ההתיישבות. הוא מסר ידיעות ששימשו את מערכת הביטחון לטובת כל העם היושב בציון. פולארד נכנס לכלא כשהוא אינו חובש כיפה לראשו. כמה שנים אחרי שנתרקו מאחוריו אין סוף שערים, מנעולים ודלתות, האישיות הרשמית הישראלית הראשונה שביקרה אותו הייתה הרב מרדכי אליהו. הרב התרשם ממנו עמוקות וגם הפיח בו תקווה. פולארד חזר בתשובה בכלא והפך לחובש כיפה סרוגה. הוא יהודי אציל, אבל הוא לא יושב על הטייפקאסט של הישראלי הטיפוסי, זה שלובש חולצה גזורה ומחזיק בצ'ימידן שלו מורקים, כלומר עלילות מורשת קרב על המילואים. יש לו נשמה יפה, אבל הוא לא יפה הבלורית והתואר. לא נעמה יססחר, כפי שהסבירו לי השבוע עיתונאים אמיתיים. אתם זוכרים איך חגגו את השחרור שלה? מה, היא כן גיבורת ישראל? כן, אחרי 70 שנה של מדינה, אנחנו יכולים לדבר על כמה אנחנו אוניברסליים והכפר הגלובלי הוא פצפון, אבל אנחנו עדיין לא מסוגלים להזדהות עם יהודי שלא נראה כמונו. ועוד משהו כואב. הציונות הדתית אימצה את פולארד בגדול, היא הובילה תפילות למענו, קינתה אותו אחינו יונתן, שלחה לו מכתבים בהמונים והשאירה לו מקום בשולחן ליל הסדר. הכיפות והחצאיות, מתברר, דחקו חלקים אחרים מהעם מלקחת חלק. פולארד הוציא השבוע הודעה שבה הוא סיפר כי כל מה שעשו למענו בישראל חיזק אותו מאוד ונתן לו כוח להמשיך בדרכו הארוכה והקשה. אבל, כותבת אופרה לקס, מתסכל לחשוב שאם יש צד אחד שפועל, הצד השני הולך ומתרחק. אז מה אמורה הציונות הדתית לעשות? לא לאמץ לחיקה ערכים שחשובים לה? לא לחבק חיבוק אוהב? האם רק ככה יגיע הצד השני ויפעל למען אותם ערכים? ואולי איש לא יפעל למענם? הפעם אני נשארת בסימן שאלה.
Last night of Hanukkah, all of Israel was standing by the holy wall praying for the people of the Leningrad trial. I was with them. Suddenly we heard over the radio that they were sentenced to death, God forbid. I put the guitar back in the case, and some great rabbi standing next to me asked me, what are you doing? This is the time to make up a new song. I took my card again, opened the prayer book, and there it said, Moitzi Asirim Koide Novim. God opens all the prisons. There's someone up there who redeems all the humble, because is there anybody more humble than the Russian Jews or the Holy of Holies, and they don't even know about it. Or is there Dalim, he helps all the poor, either like in Russia. They're so holy, they're so poor, and they're so sweet. They're on the way to Yerushalayim. Ayin Elami, it's what God promised us. You listen to our prayers. Just one time, God, listen to us this time. Don't let them die. Can't wait to see all of them in Yerushalayim by the holy wall.
Moitzi, moitzi asirim, ufoide anovim. Oize, oize danim, v'yoyne l'yamo Yisroel.
Yeah.
איזה ביצוע, איזה לחן. רב שלמה קרליבך מוציא הסירים עם הסיפור של משפט לנינגרד וגזר הדין שהוטל אז על הנאשמים וההלחנה של השיר הזה בכותל המערבי. עכשיו 7:36, הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידי אמיר. במוצא שקרוב, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. צמא! אירועי צמא, אומנים שרים ניגוני חבד, במתכונת מיוחדת להאזנה ולצפייה בכל חי ובכל חי מיוזיק. בעשר בלילה, האירוע המרכזי, בהשתתפות אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, שולי רנד, אריאל זימבר ואודי דודי, בניהולו המוזיקלי של נאור קרמי. והתוועדות חסידית עם רבנים ומשפיעים. וב-12, שידור חי בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו, החל מ-10 בלילה, בשידור בלעדי להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתרי כל חי וכל חי מיוזיק. מגזין האימהות של כל חי בשיתוף מטרנה חוזר בעונה חדשה עם פאנל אימהות חדש, וגם רננה מזרחי, המנהלת המדעית של מטרנה, עם טיפים חשובים בנושא תזונת תינוקות. ואתן, האימהות, השאירו לנו הודעה בטלפון 039-039-039 תיבה מספר 8, וספרו לנו מה הדרך שלכן לתת לתינוק אקסטרה, ואולי תזכו בפרס מתנת מטרנה. האימהות, ראשון ורביעי ב-11 בבוקר, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עצמאים, זה הזמן לנצל את הטבות המס המגיעות לכם ולדאוג להפקדות סוף השנה. לפרטים נוספים חפשו אלצ'ולר שחם או פנו לסוכן. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני ואו ייעוץ מס אישיים לעצמאים הזכאים להטבות מס בהתאם להוראות הדין.
חוסכים בקופת גמל להשקעה? זה הזמן לנצל את תקרת ההפקדה השנתית לפני שהשנה מסתיימת. לפרטים נוספים חפשו אלצ'ולר שחם חיסכון פלוס או פנו לסוכן. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
כפוף להוראות הדין, אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני אישי.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
המשרד גז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה המשרד גז.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית, מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידי אמיר.
שבע 40 עכשיו, קלמן ליבסקינד מסכם יפה את סגת המפגינים, קומץ המפגינים, קומצוצון אפילו, פחות מקומץ או קומצון, שכילל את המשפחה השקולה בקיסריה ואת הסיקור התקשורתי של ה... הסיפור הזה, והוא מתחיל באורי אליצור, זיכרונו לברכה, לפני 6.5 שנים, אחרי פגיעה של מי מתושבי יצהר בכוחות הביטחון, אחרי העלאת הצעירים מיצהר לדרגת מסוכנים לישראל יותר מהגדולים שבאויביה, כך אמרו עליהם, ואחרי הדרישה הקבועה מכל מי שמזדהה עם הימין לגנות את המעשים, פרסם אורי אליצור, זיכרונו לברכה, במקור ראשון את אחד מתוריו המכוננים. ואני עשיתי לי כלל, הוא כתב, כשאני שומע את העדר הזה מתחיל להתלהם ולהעלות אבק, לדבר שטויות חסרות פרופורציה ולהתחרות מי מגזים יותר ממי, כשזה קורה, אני הולך לי הצידה, שומר על השכל שלי שלא יתלכלך באבק, ומביט בחשדנות על כל ההצגה עד שהאבק יתפזר קצת. סוף ציטוט מאליצור. בשבוע שעבר, כשכל כלי התקשורת עסקו בהרחבה, בניבולי פה מכוערים של 2 או 3 מתומכי נתניהו כלפי משפחה שקולה בקיסריה, ומהדורות החדשות התחרו ביניהם בשאלה מי ינפח יותר את הסיטואציה ומי יסביר יותר עד כמה היא מלמדת על ההידרדרות המוסרית, ופרשנים בכירים עסקו בספירת מגנים וגינויים, ועיתונאים הפעילו שעון עצר כדי לדווח לאומה כמה זמן עבר עד שכל אחד מתומכי נתניהו שחרר את ההסתייגות שלו, ומדדו בגינויומטר כמה עמוקה ואמיתית הייתה ההסתייגות הזאת, עשיתי כמצוותו של אורי אליצור, הלכתי ליצידה בניסיון לשמור על השכל שלי שלא התלכלך, והבטתי מהצד בחשדנות על כל ההצגה עד שהאבק התפזר קצת. ועכשיו, כשהוא התפזר, חשוב לדבר על האירוע הזה ועל משמעויותיו, משום שאין ספק שבמוקדם או במאוחר ניפגש שוב עם סיפור דומה. גם בפעם הבאה זה יהיה איש ימין או תומך נתניהו שיגיד משהו על מישהו. גם בפעם הבאה תתכנס העיתונות כולה למפגן של זעזוע מזויף, כאילו מעולם לא שמע מישהו מדבר לא יפה. גם בפעם הזאת תבוא הדרישה לגינוי ואיתה הביקורת הנוקבת כלפי המתמהמהים לגנות. בואו נחזור לאירועי השבוע שעבר. לא, לא אליי קריאות של אותם מפגינים בודדים כלפי משפחת פרקש בקיסריה, זה מיותר. ומדוע זה מיותר? משום שאני לא מכיר מישהו שיש צורך להסביר לו או לשכנע אותו שקריאות שכאלה הן עניין מכוער מאוד. ובעצם זה בדיוק העניין, משום שאף אחד מאיתנו לא מכיר אנשים שחושבים שטוב שמשפחה שכולה איבדה את בנה ושמאחלים לה שאסון כזה יפקוד אותה שוב. אז למי אם כן יש עניין לנפח את התופעה הקושולית הזאת ולהקדיש לה ימים של זמן אוויר ונייר עיתון לשניים ורבע אנשי שוליים שאיש מאיתנו לא יזהה ברחוב. או, עכשיו הגענו לנקודה. ובכן, כולנו שחקנים בהצגה הזאת שבה לכל אחד יש תפקיד וכל אחד מודע לתפקידו. זה מתחיל מהדיווח הראשוני על האירוע הזה, דיווח עיתונאי לגיטימי ואף ראוי, גם אם מדובר בתופעה קטנטנה של אנשי קצה, אין ספק שהוא ראוי לחשיפה. אגב, אני בעניין הזה חולק על ליבסקינד. אוקיי, אבל מכאן והלאה זה ממשיך אל ההבנה של כלי התקשורת שנפלה לידם הזדמנות פז להקות ביריביהם הפוליטיים, תקראו להם הימניים, תקראו להם הליכודניקים, תקראו להם הביביסטים, זה לא באמת משנה. כבר בשלב הזה יודעים כל כלי התקשורת מה חושב כל אחד על המעשה המדובר. הם יודעים היטב שהשר ישראל כץ וסגן השר יואב קיש לא באמת חשודים על תמיכה בניבולי פה כלפי משפחות שקולות. אבל כל זה לא חשוב, משום שכאמור, יש כאן הזדמנות פוליטית להקות ביריב, והזדמנויות לא מפספסים. וכאן מתחיל הפסטיבל, כל מהדורה מדווחת, מי כבר גינה, מי גינויו מבושש לבוא, אצל מי העיכוב הזה מטריד במיוחד. כאמור, אין עיתונאי אחד שחושב שבנימין נתניהו תומך בקולות המאחלים מוות נוסף למשפחה שכולה, או בכלל. אז למה חשוב לכל כלי התקשורת לחלץ ממנו גינוי? כדי להדביק לו את הקשר לכללות הללו, כדי לחבר אותן אליו בכוח. וכאן מגיע תפקידם של אנשי הציבור מימין, שפעם אחר פעם נופלים לבור הזה שקורא להם התקשורת, וכשהם אחוזי פחד וחלחלה הם ממהרים לשלוח את הודעת הגינוי הנכספת, לפני שבמהדורת הערב יצביעו לעברם, ויתהו שם השתיקתם מלמדת על תמיכתם בתינופת הזאת. ואני מבקש מכאן להמליץ לחברים הללו, הפסיקו. הפסיקו לגנות. כן, גם אם זה מגעיל אתכם, גם אם יש לכם ביקורת חריפה, גם אם בא לכם להקי ממה שראיתם ושמעתם מול בית משפחת פרקש. הגינוי הזה לא מרחיק אתכם מהמעשים, נהפוך הוא, רק מדביק אתכם אליהם. אתם יודעים את זה ממש כמו שהתקשורת שדורשת מכם את הגינוי יודעת את זה. עיתונאי שפונה אליכם לא באמת מתעניין בגינוי שלכם, הוא תומן לכם מלכודת, אז אל תיפלו לתוכה. חשבתם פעם למה מעולם לא ביקשו מכם לגנות את ההרעלה של מנהיג האופוזיציה ברוסיה? פשוט מאוד, כי לכולם ברור שאין לכם קשר להרעלה הזאת. אז אם אתם מרגישים שהקשר שלכם לניבולי הפה כלפי משפחה שכולה דומה לקשר שלכם להרעלת מנהיג האופוזיציה ברוסיה, תתנהגו בהתאם, אל תשיבו, אל תסתייגו, אל תגנו, כי כשאתם משיבים ומסתייגים ומגנים, אתם הופכים להיות חלק מהאירוע, וזה בדיוק מה שמנסה לעשות לכם כל מי שתובע מכם תגובה. אז כן, פעם או פעמיים יכניסו אתכם לרשימה השחורה של המעדורות ויספרו לצופים שסירבתם לגנות, אבל אם לא תשברו פעם אחת ולתמיד את המעגל, הוא לעולם לא ייפסק. עכשיו בואו נדבר על הזעזוע של כלי התקשורת מהאירוע עצמו. מדובר בזעזוע מזויף, בזעזוע שכולו צביעות. כן, צבועים כל העיתונים שמרחו על דפיהם את הכותרת בושה. צבועה המגישה שעמדה ליד הקיר שעליו הוצגו תמונות המפגינים, וכשהיא מסמנת אותם בעיגולים, ערכה לנו היכרות שמית עם כל אחד מהם והגדירה אותם כפני הבושה של ישראל. צבוע הפרשן הצבאי שהגן על כבודן של המשפחות השכולות ותהה, מי ישרת אותנו, מי ילחם עבורנו, מי יקריב אם ככה אנחנו מתייחסים לקורבן. קל להוכיח את הצביעות הזאת באמצעות השוואה פשוטה להתנהגות של אותם עיתונאים ופרשנים ומגישים ואורחים במקרים קודמים, חמורים יותר, כשאלה באו מהאגף הפוליטי שלהם, האגף השמאלי. לפני כמה ימים התפרסם בעיתון הארץ טור מרתק שלימד עד כמה הגמל מתעקש להתעלם מדבשתו. פגיעה במשפחת שכול זה גבול שרוב האנשים לא שיערו בנפשם שיחצה, כתבה בזעזוע הכתבת שחשפה ראשונה את הסרטון מקיסריה. קראתי באותו עיתון פובליציסטית מוערכת אחרת שהסבירה שתקיפה של משפחות שכולות שמביעות עמדה פוליטית היא אקט קומץ אמרר ונטול חמלה עד שהוא מותיר אותך מפורק מתימהון. קראתי גם את הפרשן הפוליטי הוותיק של הארץ שכינה את התמונות שראינו מחצר משפחת פרקש סרטונים מחליים. ולמה מדובר בפסטיבל אחד גדול של צביעות פוליטית? ובכן, עיתון הארץ עשה לו זה מכבר מנהג קבוע, חוזר ועקבי, לבוז וללעוג למשפחות שכולות. לא פעם אחת, לא במקרה, לא על ידי אנשי שוליים שאנחנו לא מכירים, אלא בטור קבוע בעיתון. כשמדינה שלמה דאגה לשלומם של שלושת הנערים, נפתלי פרנקל, אייל יפרח וגלעד שער, שבוע אחרי שנחטפו ועשרה ימים לפני שנמצאו גופותיהם, כשמשפחותיהם ביקשו מכל מי שיכול לשאת תפילה, לאג בעל טור בארץ לאמונתם באלוקים וכתב עליהם, על ההורים האומללים, שהם נושאים באחריות מסוימת לחטיפתם של ילדיהם. את נתן מאיר, שרעייתו נרצחה בפיגוע, הוא האשים בגזענות וכתב עליו, הוא לא אח שלי. את בני משפחת גולדין, שבנם נפל במבצע צוק איתן, הוא האשים בשיגעון גדלות. במקרה אחר הוא התנצח עם אב שקול, כתב עליו שהוא חלק מהקיץ' של השכול, ולאג לבנו, שמתלבט עם להתגייס לקרבי בעקבות אחיו, כשכינה את דבריו דברי הבל ושטויות מצמררות. אבל עזבו את כל אלה. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ממש ביום עצמו, כשעם ישראל כולו מחבק את המשפחות השכולות ומתחבר לכאבן, מצא עיתון הארץ לנכון לפרסם מאמר נגד מרים פרץ ששכלה את שני בניה, ולהאשים אותה, ציטוט, בדיבור פומפוזי ודרמטי שכולו סיסמאות ובקידוש המוות. ולא, אל תייחסו את הטקסטים הללו לבעל טור כזה או אחר. המול של העיתון, עמוס שוקן, חתום עליהם, עורך העיתון, אלוף בן, חתום עליהם. אם מי משניהם היה חושב שלא ראוי לבזות משפחות שכולות ביום הזיכרון או בכלל, זה לא היה קורה. עכשיו, נסו להיזכר אם ראיתם פעם איזושהי מהדורת חדשות עוסקת בהרחבה, באותה בולטות שבה היא עסקה בשבוע שעבר בדברים של אחד, אפרים גרייף, מול משפחת פרקש, האם היא עסקה באותה הרחבה בביזוי השיטתי של עיתון הארץ את המשפחות השכולות? הרי כל המהדורות הסבירו לנו בשבוע שעבר שפגיעה במשפחות שכולות זה קו אדום שאסור לחצות, שמאחרון חברי הכנסת של הליכוד ועד לראש הממשלה כולם חייבים לגנות, שזה נורא, שזה מזעזע. אז מישהו יכול להסביר איך זה שערוץ 13 לא פתח מעולם את המהדורה שלו בהבעת זעזוע מההשפלה שמעביר עיתון הארץ את ההורים השכולים? הרי בואו נודה את האמת, איך שלא תהפכו את זה לארץ, יש קצת יותר השפעה ציבורית מלאדון גרייף, שצעק מה שצעק, ואלמלא פורסם הסרטון, לא היינו יודעים מי הוא ואיך הוא נראה. עד היום אנחנו לא יודעים אגב. האם מי מהעיתונאים שהתחלחלו בשבוע שעבר מהפגיעה במשפחה שכולה, הודיע אי פעם בפומבי שהוא מבטל את המינוי שלו על עיתון הארץ על רקע הפגיעה במשפחות שכולות, או שהחברים האלה מזדעזעים רק כשהעסק מתחבר לליכוד או לעומד בראשו. אני כבר לא מדבר על אין ספור מקרים שבהם נעשה ניסיון לפגוע בנתניהו עצמו, דרך אחיו גיבור ישראל. ושתבינו, הבעיה שלי כאן איננה עם עיתון הארץ או עם אסף הראל שהיה אחראי בעבר למערכון הלועג שנקרא יוני מת. הבעיה שלי עם אותם עיתונאים צבועים שגילו רק בשבוע שעבר, כשזה היה נוח להם פוליטית, שיש קווים אדומים שאסור לחצות. עוד דוגמה לצביעות הזאת קיבלנו בשבוע שעבר, כשאחד מהבולטים שבפעילי המחאה נגד נתניהו, סעדי בן שטרית, השווה את ראש הממשלה לאדולף היטלר. השיח סביב הדברים של בן שטרית שמחובק על ידי התקשורת, שמכירה כבר חודשים את הפה המלוכלך שלו, מוכנה לחיות איתו בשלום, ובהערכה הוא שיח מגוחך. לתקשורת אין בעיה עם ההשוואה של מנהיגינו לנאצים, כל עוד ההשוואה הזאת באה מהכיוון הנכון. בארץ, לדוגמה, משווים את נתניהו להיטלר ואת הליכוד למפלגה הנאצית, בלי שום בעיה, לא ליד, לא בערך. השוואה ישירה, ממש. אז אתם זוכרים שפעם מישהו הזדעזע מהעניין הזה? שאני אזכיר לכם מתי הייתה הפעם האחרונה שבה הזדעזעו כאן עיתונאים מההשוואה לגרמניה היא? ובכן, זה קרה מזמן מזמן, סביב אותו נייר של יצחק רבין במדי אס-אס, שהפיץ אבישי רביב בהפגנה המפורסמת ההיא בכיכר ציון. 25 שנים אחרי, ממשיכים עיתונאים להתעמק בסוגיה הרת הגורל הזאת ומדקדקים בשאלה מי הדפיס את אותה כרזה, שהרי השוואה של אישיות ממלכתית לנאצים היא עניין נורא. אבל כשבעיתונות הרשמית שלנו משווים את נתניהו למי שאחראי, היה אחראי לרצח 6 מיליון יהודים, עם זה הם חיים בשלום. תגידו, אפשר להתייחס ברצינות לחבורה הזאת? טוב, אני מדלג, כי זה עוד השיעור הכללי של ליבסקינד עוד ארוך, אבל בשורה התחתונה, כן, בשנים האחרונות השתרבבו לכלי התקשורת המרכזיים כמה עיתונאים שבאו מבית מדרש אחר, ועדיין התשובה לשאלה על מה נדבר היום ועל מה לא, במה נעסוק ובמה, וממה נתעלם, ממה נזדעזע ועל מה נעבור לסדר היום, למי מותר לנבל את הפה ולמי אסור, את התשובה לשאלה הזאת קובעת קבוצה עיתונאית הומוגנית, אחידה אחת. הקבוצה הזאת מהווה מיעוט בציבור הכללי, ולמרות זאת היא מצליחה לגרום לקהל שמולה לשחק לפי הכללים שהיא קובעת במסלול שאליו היא מתמרנת, כשהיא מותירה את קורבנותיה ללא יכולת להיחלץ מהפינה שאליה הם נדחפים. קשה לעמוד מול הקבוצה הזאת שמחזיקה כמעט בכל השלטרים, אבל אין ברירה אחרת. כל הקבוצה הזאת תמשיך לנהל את כולנו. השיח יישאר אותו שיח. מה עושים? בשלב הראשון מפסיקים לשחק את המשחק לפי הכללים שקובעים אנשי הקבוצה הזאת, ולא משתתפים יותר במשחק הגינויים הזה שלה. הקללות, ההקצנה, סליחה, היא לא הדדית בשום צורה, כתבה בשבוע שעבר מי שחשפה את הסרטון מבית משפחת פרקש בקיסריה. הקללות והאיומים מגיעים בצורה אינטנסיבית מאוד מצד אחד. זהו שקר, כפי שהראינו כאן, ובשקר הזה צריך להיאבק. מה עושים בפעם הבאה כשמגיעה שערה כזאת? זזים הצידה, סותמים את האוזניים, נוכח כל הרעש מסביב, חושבים בשקט, מנתחים את המציאות לבד, בלי עזרה, בלי פרשנים, בלי מתווכים, כי כשהצינורות שתפקידם להעביר את המידע האמיתי סתומים, אין ברירה אלא לחפש לבד את הבאר. אורי אליצור בזמנו כתב, משחק המגנה לא מגנה, מתנהל במישור שמנותק לחלוטין מהעובדות ומהאמת, וכולו רק טקס מתלהם של טופי טמטם ונעמות חסרי פשר. זאת המציאות התקשורתית שלנו, כך בדיוק צריך להתייחס אליה. או פשוט לא לצרוך את התקשורת, כן? או לצרוך תקשורת אחרת, שזה מה שאתם עושים ברגע זה ממש. עד כאן, התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.